אז לסיוע.
תמיד חשבתי שזה לא נורמלי לחיות כאן כל היום הלא
טוב. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, מאזונות ומאזינים יקרים, השעה 5:15, כמעט חשוך ברחוב, מעציב, אה? כי אני איש קיץ, אוהב אור יום ארוך. שוב יום רביעי, ושוב אנחנו בשידור חי מאולפן 3 ברדיו סול, ושוב בתוכנית זהות יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון, בן שפט עורך ומגיש, ואימי בשידור, הטכנאי שוקי הכל יכול. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים היא לחזק את שיתופי החיים בין הזהות הישראלית המסורתית לבין הזהות הישראלית העברית ולמנוע פירוט חברתי בין הזהויות העלולות לדרדר אותנו למקום גרוע. כדוגמה, לשיתוף פעולה חיובי ביותר בין שתי הזהויות, נדון הערב בשידורנו בתרומת איברים להצלת חיים לכלל אזרחי ישראל. יהודים, ערבים, צ'רקסים, בדואים, חילונים, דתיים, הלטאבים וכו'. אך קודם לדיון נעלה כמה אנקדוטות מעניינות מפרשת השבוע, פרשת וירא. היא הפרשה הרביעית בספר בראשית שיקראו אותה בבתי הכנסת ביום שבת הקרוב. בפרשת וירא אנו שומעים לראשונה על בשורת לידת יצחק וצחוקה של שרה. מגיעים שלושה דמויות ואברהם מסתכל למרחקים, לא מזהה אותם. הם היו בעצם המלאכים שבאו לבשר לשרה ולאברהם שהיא עומדת ללדת, למרות שהוא היה בן 100 והיא הייתה בת 90. והוא ממהר להכין להם ארוחה, וכתוב בתורה, בפסוקים, שמכינו הן בשר והן חלב גם יחד. תשאלו איך זה יכול להיות? באותם הימים עדיין חוק הכשרות עוד לא נפל עליהם, והם ביקשו להכין ארוחה טובה לשלושת המלאכים. שלושת המלאכים מספרים לשרה ולאברהם ששרה עומדת ללדת, ושרה צוחקת. צוחקת להם בפנים ואומרת, העוד לי בנים, ולכן יצחק שנולד, קראו לו יצחק על שם צחוקה. האנקדוטה השנייה מדברת על מסע ומתן מוסרי, שמנהל אברהם עם האל בשאלה, כמה צדיקים חייבים להיות בסדום, היכולים להציל את העיר ותושביה מהרס ומוות. אברהם ממש יושב ומנהל מסע ומתן מוסרי עם האל ואומר לו, תגיד לי, אם יהיו 50 צדיקים, אתה לא תרוס את העיר? הוא אומר לו, לא. ואם יהיו 40? אומר לו האל, לא. ואם יהיו 30? אומר לו האל, לא. ואם יהיו 10? האל לא עונה, וכל אחד הולך לדרכו. מה אנחנו יודעים קרה בסוף? הסדום ואמורה נחרבו, ומזה אנחנו למדים שגם 10 לא היו. ישנה מצווה הידועה כהכנסת אורחים. פה אנחנו צריכים להביא לסיפור את לוט. לוט היה אחיין של אברהם, והמלאכים לאחר שסיימו את בשורת יצחק לאברהם ושרה, עברו ללוט כי רצו לבשר לו שעליו לקחת את משפחתו ולעוף מסדום ועמורה, כי העיר עומדת, הערים האלה עומדות להיחרב. לוט אוסף אותם לביתו, ואנשי העיר צרים על הבית לבוא ולומר, מה עשית, יש פה מרגלים, מה אתה עושה, וכו' וכו'. תוציא אותם החוצה, ואנחנו בעצם נטפל בהם. תקשיבו טוב, מאזינות ומאזינים, מה עונה להם לוט. לוט עונה להם, אני מוכן לתת לכם את שתי בנותיי, עשו בהם כפי שתחפשו, רק את אורחיי אני לא אשחרר. ראו מדוע בעצם סדום ועמורה היו אמורים להיחרב. על הדרך הזאת יכול אב להגן על בנותיו? יש גם שקר. אברהם מגיע למלך גרר מפאת הרעב במקום, וידוע כבר ששרה הייתה אשת יפת תואר ויפת מראה, והוא החליט לשקר את אבימלך מלך גרר. הוא אומר לאבימלך, זו לא רעייתי, זו אחותי. ביותה אחותו של אברהם, המלך לקח אותה והכניס אותה לביתו. האל מגיע לאבימלך בלילה ואומר לו, מה אתה עושה? זו אשת איש. אומר לו אבימלך לאל, אבל הוא אמר לי שזו אחותו. אומר לו אל, תחזיר אותה מהר לבעלה, ויתר הסיפור ידוע. אנחנו נסיים בעצם באנקדוטה החשובה ביותר. זו הניסיון השני של האל את אברהם. הוא אומר לו, קח לך את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ועלה אותו לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם אומר לו, קח לך את בנך, יש לי שני בנים. יחידך, הוא אומר, זה יחיד, יצחק יחיד לשרה, וישמעאל היחיד להגר, אשר אהבת את יצחק. פה האל מפנה את האצבע ליצחק ואומר, עלה אותו לעולה. את שאר הסיפורים אנחנו יודעים, את העיל שנחז בצבח, ומשום כך אנחנו תקענו בשופר מקרנו של העיל, בכדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, כפי שהוא ריחם על יצחק ואברהם. נחזור לנושא הערב, השתלת איברים והצלת חיים. המוכרת לנו כמצוות כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. הצלת חיים היא ערך יסוד עליון ביהדות ובכל הדתות. אצלנו בארץ בשנת 2008 נחקק חוק הנקרא חוק המוות המוחי נשימתי, שתואם את דרישות ההלכה על פי פסקת הרבנים הראשיים לישראל. החוק קובע מי רשאי לקבוע קביעת מוות מוחי, ובהתאם לחוק הוקמה ועדה ציבורית לבקרת קביעת מוות מוחי נשימתי בישראל. הוועדה בדקה למעלה מ-300 מקרים, וכולם נמצאים תואמים את דרישות החוק והרבנות הראשית לישראל. ראו איזה פלא. והנה יש לנו שיתוף פעולה בין הזהות היהודית המסורתית לבין הזהות הישראלית עברית. החוק מסדיר את נושא נטילת האיברים מאדם חי ומאדם שנפטר לצורך השתלתם בגופו של אדם חי אחר, וכן קובע את האיסור בסחר באיברים. החוק נחקק בשל המחסור באיברים שהביא להתפתחותה של תופעת סחר באיברים, תוך ניצול מצוקתם הכלכלית של התורמים ומצוקתם הבריאותית של הנתרמים. וכדי לסכל את התופעה של סחר באיברים, נחקק חוק המוות המוחי הנשימתי. ובכדי שנבין איך מקדמים את תרומת איברים בארץ להצלת חיים לכל תושבי המדינה, נעלה לשידור את דוקטור תמר אשכנזי, מנכ"לית המרכז הלאומי להשתלות עדי שבמשרד הבריאות, ואת בצאל ינקות, פעיל בעמותת מתנת חיים, שניהם אוספי מצוות גדולים אשר יספרו לנו על פועלם המבורך למען הצלת חיים. ועד ש דוקטור תמר אשכנזי תועלה על השידור, נשמע שיר מאת אהובנו אריק איינשטיין בשיר אמא אדמה, המקשר אותנו לארצנו האהובה ולא לכל ארץ אחרת.
תביט אליי טובה וחכמה כמו בבן השאר הביתה מן הדרך תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה היא תגיד אתה עייף מן המסע אל תפחד אני חובשת את קצעיך היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה אמא אדמה אמא תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה אמא
מאזינות ומאזינים, אני מעלה לשידור את המיורוינת הראשונה, דוקטור תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות עדי במשרד הבריאות. שלום לך תמר.
ערב טוב.
שלום לך חביבתי. לפני שנתחיל לדון בקידום חברות בכרטיס עדי להשתלת איברים, אני חייב להביע את שמחתי שהארגון שאת מנהלת ואת עומדת בראשו, המשרת למעשה את כל האוכלוסייה במדינה, כפי שציינתי קודם, יהודים וערבים ובדואים וצ'רקסים ודתיים ולא דתיים, הארגון שלך שאת עומדת בראשו מוכיח שלמטרות חשובות, כמו תרומת איברים, הזהויות השונות ממנה מורכבת החברה בישראל, משתפות פעולה ובגדול למען אזרחים, אזרחי ישראל. ולפני שאתן לך את הבמה יקירתי, ספרי לנו תמר מעט על עצמך המקצועי ומה סדר היום שלך בשגרה וסדר היום בעת חירום, בעת השתלת איברים לחולה.
טוב, הרבה שאלות.
עתידי לסדר אותם.
אני קודם כל אחות במקצוע שלי. התחלתי דרכי בבית חולים השרון, במחלקה פנימית ואחרי זה מחלקה כירורגית. בהמשך עבדתי גם בחברת טבע, ניהלתי את קו הדיאליזה, ומשם הגעתי למרכז הלאומי להשתלות. ו-25 שנה אני כבר בתפקיד הזה.
25 שנה?
כן, והמשכתי לגדול ולהתפתח. עשיתי קורס הנחיית קבוצות, הרגשתי צורך ככה לדאוג גם למשפחות השכולות שתרמו איברים והולכות הביתה בעצב ומפח נפש, למרות המשמעות של התרומה, ורציתי בכל זאת לתת להם משהו נוסף. ותוך כדי ההנחיה, אני חושבת שאחרי שנה או שנתיים, הבנתי שאני צריכה להעמיק, ואז הלכתי ללמוד לכיוון דוקטורט, והדוקטורט הוא בהסתגלות לאובדן, שעשיתי את חלקו באוניברסיטת תל אביב, או המקום הראשי, החוג לסיעור, ויחד עם החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.
הסתגלות באובדן זה ייחודי לישראל, או שאפשר למצוא את זה גם באוניברסיטאות אחרות בעולם?
אני חושבת שאפשר למצוא במקומות אחרים, כי אבל לאבל, ומי שמאבד את היקיר שלו, אז הרגשות הם אוניברסליים, אבל אני לא מצאתי מישהו שחקר את ההסתגלות לאובדן. אנשים לוקחים רק פן אחד במחקרים שראיתי. למשל, את האבל החריף בשלב היותר סמוך לאובדן, הכאב, הצער, הבכי, הבעיות הפיזיות שנלוות, הנפשיות וכו'.
ואיך זה מסתדר עם סדר, סדר יומך, כמו שאומרים, בשגרה?
קודם כל זה לא בעיה בכלל. אתה שאלת על שגרה ועל ימים לא שגרתיים.
נכון, כי בפעם שעברה, לפני שבוע שרצינו להתראיין, אמרת, אני נוסעת לחול להביא כליה, וששאלתי אותך מה קרה בסיומה של האופרציה, אמרת לי, לא, זה התפספס, הייתה שם בעיית קורונה.
נכון, וזה נדחה ל-30 לחודש, לנובמבר, אנחנו...
אז מה, איך את עובדת בשגרה ואיך את עובדת בחירום, כמו שאומרים?
אני, אותו דבר. אני כל בוקר מתחילה ברגיל, יש לי מלא עבודה שגרתית, ויש לי הרבה עבודה שהיא באותו רגע, אני מנהלת את הזמן בצורה כזו, שתמיד אני אוכל להכיל גם את אלה וגם את אלה, וגם ברמה הזו שאני הרבה פעמים עובדת ומתוכננת מראש, מסתכלת לטווח רחוק, גם בהיבט של פיתוח תוכניות חדשות לעוד 10, 15 שנה, שנתיים, שלוש, אבל גם... לא יודעים בעיקר, אבל אם יש לי, לדוגמה, יש לנו כנס בשבוע הבא, ביום חמישי, אני כבר דואגת שההרצאות שלי יהיו מוכנות. אני, אבל... לא דואג, אני לא יכולה להרשות לעצמי, כמו אולי אחרים, ששלושה ימים קודם משפטים את הפרזנטציות שלהם.
תמר, בהכירי יותר היכרות לא ארוכת ימים, זה דבר שאני יכול לקרוא את זה מה-DNA שלך. השאלה היא איך מתנהל מערך תרומת האיברים בישראל שבניהולך?
בכל בית חולים יש אחות שתפקידה לנהל את כל נושא תהליך תרומה. מרגע שמאותר אדם בחשד למוות מוחי, היא מתחילה לטפל בנושא, קורא לרופא, ואחרי שהוא הסביר למשפחה, שיש חשד למוות מוחי, היא מצטרפת ומלווה את המשפחה עם הבדיקות של המחמירות שבארץ עושים לקביעת מוות מוחי.
הם כולם עולות, הם, כל הבדיקות המחמירות עולות בקנה אחד עם דרישות הרבנות והרבנים הראשיים, אני מבין.
ועוד איך, אתה מבין טוב, החוק מוות מוחי נשימתי שיצא בישראל ב-2008, הוא בעצם יצא אחרי הסכמות בין קהילת הרופאים לקהילה הרבנית, להלכה, ורק לאחר מכן בעצם קבעו רבנים שקביעת המוות היא לפי ההלכה, ולכן אפשר לתרום איברים ולחתום על כרטיס אדי וכו'.
וזה החוק שנחקק ב-2008? אז סימן, אני צריך לומר לך את האמת, אני פשוט יוצא מכלי מרוב שמחה, כמה ששתי הזהויות לנושאים מסוימים יכולים להתחבר ולהגיע להסכמות.
אני חושבת שאפילו ב-2004 פורסם מאמר שהתחלנו אותו כבר כמה שנים קודם, וזה אומר ממש בתחילת בניית המערך, שנקרא Bridge Between Hearts, זה לז'ורנל בינלאומי, מדעי, ובעצם באנו להראות שאין הבדל בין הלאומים והזהויות, והראינו לגבי כל האיברים כמה ממתינים יש, והיחס בין קבוצות האוכלוסייה והחברות והמגזרים, לבין אלה שזוכים בהשתלה. וראינו שכל אחד מקבל לפי היחס שלו בהשתלה, באוכלוסייה וברשימת הממתינים,
יש גם ברשימת הממתינים יש גם אוכלוסייה שאינה יהודית?
ברור, כל מי שישראלי
תפרטי לנו איך זה עובד מול האוכלוסייה שאינה יהודית ושאינה עומדת, שאינה חייבת לעמוד תחת כללי הרבנות. איך זה מסתדר שם? יש שם הקאדי שנותנת אישור?
בוא נגיד ככה, קודם כל כל תושב ישראל יכול להירשם להשתלה, כאשר רופא חושב שהוא עומד בקריטריונים לקבל השתלה, אז הוא מעלה אותה לרשימה, זה בכלל לא מעניין אותנו על המוצב, על הזהות. זה דבר אחד. כאשר באים לפנות למשפחה והיא מתלבטת מבחינה דתית, אז כמו שיש לנו מוקד רבני, יש לנו מוקד של שייך, שיש שם שייך ויש רופא.
והוא בא לבית החולים ו... נותן כתף למען הצלת האיבר.
תלוי במקרה, לפעמים מספיק ליווי טלפוני, או העברת המסר, או הסבר. היום גם יש, אתה יודע, בכל האמצעים של הפייסטיים שאפשר, אפילו בטלפון הסלולרי, אפשר לראות את מי שאת משוחח איתו. אז הפרוצדורה היא פחות חשובה, העניין הוא שמקבלים את הייעוץ.
האם ההחמרה אצל אנשי הדת שאינם יהודים, קלה או חמורה יותר בהשוואה לרבנים היהודים?
אני חושבת שקיים דמיון, כמו ברבנים, שיש קבוצ זרמים שמאשרים את קביעת המוות ואת תרומת איברים. אני חושבת שאותו דבר גם בזרמים האחרים, אם זה בנצרות ואם זה באסלאם, אבל בהחלט האסלאם בעד הצלת חיים, וגם אצלם יש את המשפט, אולי דומה לו, אבל בסגנון כל המציל נפש אחת.
כאילו הציל עולם שלהם. כן,
כן.
ומה קורה עם העדה הנוצרית? מי הם הסגל הבכיר שחייב לתת את האוקיי קודם הוצאת האיבר? מה זה, זה, כל... זה, זה כומר מקומי או אזורי או מה?
הרבה פעמים האוכלוסייה הנוצרית תורמת גם בלי עזרת כומר, ואם הם רוצים זה שוב הזרם. אז היה לנו משפחה פרובוסלבית, אז לקחנו את הכומר הפרובוסלבי. יש לנו רשימה של כמרים לפי הזרם, ולפי זה מתאימים. עכשיו לפעמים משפחה באה עם הכומר שלה, ולפי משפחה בכלל לא זקוקה לכומר. גם משפחות דתיות בישראל, לא כולן מגיעות עם הרב, יודעות מה עמדת הרב שלהם.
הן יודעות גם מה עמדת הרבנים הראשיים לפי חוק 2008, והם מסתמכים על זה.
כן, למרות שיש כאלה שעדיין רוצים לשאול עוד.
ואם אנחנו מדברים על עדות וזרמים, האם למשל אם יש תורם בדואי, האם הם היו מעוניינים שהאיבר יישתל אצל בדואי או בדואית מהעדה שלהם, או שזה פתוח לכלל תושבי המדינה?
זה לא נושא לדיון בכלל. משפחה שתורמת, היא תורמת מרצון...
ונפרדת מהאיבר.
כן, מה זה נפרדת מהאיבר? זה ככה מטאפורי, בבית חולים, כשמדברים על תרומת איברים, מדברים על תרומת איברים.
ולא משנה, לא דת, לא לאום, לא שום דבר.
לא, גם אי אפשר לבקש לגבר, או לאישה, או לילד, או למבוגר.
יופי, יופי.
יש רשמות המתנה ארציות, יש קריטריונים, וגם אם מישהו לפעמים שואל, בודק, בודק אותנו, בודק את עצמו, כי אנשים מסוימים, גדלנו בבית דתי, אולי צריך, ברגע שמבינים שאם משפחה רוצה להגביל, אנחנו מבטרים על התרומה. ולכן המשפחות מבינות ותורמות, נדיר שיש איזושהי מגבלה.
זה פשוט מרגש אותי לשמוע. אני צריך לומר את האמת, זה מרגש אותי לשמוע. אני גם רוצה לומר, כפרומו, המרואיין הבא שלך, בא מהזהות היהודית מסורתית, והוא עצמו תרם כליה, אבל אנחנו נחכה לתורו, כמו שאומרים. האם ישנם שיתופי פעולה עם ארגונים דומים בחול?
יש לנו שיתופי פעולה עם מדינות בנושא של השתלות מתורמים חיים, של החלפת כליות.
דהיינו, אתה פה מוצאים כליה ומשתילים אותה בקוריאה הדרומית?
הרעיון הוא לא קוריאה הדרומית, אבל מדינות יחסית קרובות יותר. הרעיון הוא שהרבה פעמים לחלק מהחולים יש נוגדנים, והם לא מוצאים התאמה, כי אנחנו בעצם חברה, סביבה, כמו משפחה גדולה, מבחינת המוצא האתני. ולפעמים יכול להיות שאם יש נוגדנים כלפי מישהו, אז זה יהיה כלפי הרבה מישהוים, כלפי הרבה אנשים, ואז הסיכוי לקבל בארץ כליה ממישהו שנפטר הוא יותר קטן. ולכן, אם נמצא אולי התאמה של מישהו מצ'כיה, או מאוסטריה, או באמירויות...
אז יש דבר כזה שנקרא בנק איברים? או איך את יודעת? לא,
יש לנו מאגר הצוות, אז יש לנו הסכם עם צ'כיה, יש לנו הסכם עם אוסטריה, יש לנו הסכם עם האמוריות בינתיים.
עם האמוריות?
כן, יש גם קפריסין, והם שולחים, ואנחנו כולנו פעם ברבעון, שולחים את הזוגות שיש לנו, שאין ביניהם התאמה, בתוך המשפחה או משהו, ויש תוכנה שמצליבה ורואה את לפי המבנה הגנטי מי יכול לקבל. ולכן אנשים נוגדנים פתאום יכולים לקבל מזור בזכות קיים ממקום אחר.
האמוריות זה מאז הסכמי אברהם או היה גם קודם?
לא, ממש אחרי.
אחרי.
כמעט שנה אחרי, אבל ברגע שנחתמו ההסכמים בספטמבר, אני התחלתי, זה הקורונה הזמן, התחלתי לבדוק במחשב איך המערכת שלהם עובדת ו... ואיך הרופאים שמה, וראיתי שהם כולם מאוד, ברמה מאוד גבוהה, דרך חבר מארצות הברית נוצר קשר עם נפרולוג שמה, אתה יודע, אנחנו רגילים בישראל עם הקשרים שלנו, ובאפריל, כשנחתם ההסכם עם הבריאות, אנחנו מייצאנו לדרך.
ונכון להיום, כמה ממתינים להשתלות המתנה מורטת עצבים ונפש?
תראה, לכל איבר זה רשימת ממתינים אחרת, אבל ממתינים בכליות יש בסביבות 750.
רק לכליות? 750?
זה רשימות שהן ניידות, זה רשימות שהם עולים, נכנסים חדשים, יורדים, אלה עברו השתלה, אלה... אז יש כל הזמן תנודות על רשימות.
איזה תקווה יש לאדם שהוא מרגיש שהוא אחד מ-750? הרי אין פה תקווה.
אז קודם כל יש את ההשתלות מתורמים חיים, ואני רוצה לומר לך, שאם ההשתלות מתורמים חיים שיש כל שנה, ובשנים האחרונות יש כבר מספרים של 300, ויש עוד איזה 150 מתורם נפטר, אז אנחנו למעלה מ-50% מהרשימה מושתלים כל שנה, ועם זאת, נכנסים חדשים, ושוב, בשנה הבאה יש שוב...
את אמרת כרגע ישנם 300 תורמים? את אמרת כרגע שישנם 300 תורמים מאנשים בריאים?
320 בערך.
מאנשים בריאים, מאנשים בריאים.
כן, כ-40% בני משפחה ו-90% תורמים אלטרואיסטים.
זה דבר שגם מצוי במדינות אחרות, או שזה דבר מיוחד אצלנו פה?
תראה, יש
לטובה, שוב. לטובה, לטובה.
קודם כל, ישראל בולטת לטובה.
איזה יופי.
אבל כשאני בדקנו, למשל, בספרד או במקומות באירופה, ששם ממתינים להשתלת כליה, בספרד למשל שנה, בישראל 5 שנים, אז שם לא נוצר הצורך הכל כך חזק לפתח את התוכנית מהחי. בבלגיה מרחקים שנה ורבע או וחצי. אז גם שם, בדיאליזה, אז גם שם זה מפותח, אבל לא מאוד.
וכמה פה מחכים בממוצע עם דיאליזה עד שהם מתפטרים?
5 שנים, למי שאין פתרון מחכה 5 שנים, ואם יש לו נוגדנים, אז יותר?
תמר, בסה.
כן.
בסה. 5 שנים לבוא 3 פעמים ביום, בשבוע, לדיאליזה.
לכן אנשים מנסים לחפש את הפתרון מהחי, קודם במשפחה, ואם לא מוצאים במשפחה, דרך חברים, קרובים, בפייסבוק, פונים לעמותות.
נכון להיום, כמה אנשים חתומים על כרטיס עדי? או איך זה שלא כולם חותמים? מה החששות שלהם? למה הם לא נוטים כתף?
אני לא מצליחה להבין למה לא כולם חותמים.
אז אולי משהו... תמר, סליחה, יש לך פה היום הבמה, תקדמי את הרעיון, תספרי להם, תגידי להם איפה להתקשר, מה לעשות, שזה לא כואב, תאמרי משהו.
אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לציין שאפשר בכל גיל לחתום על כרטיס אדי, וגם אנשים בגיל מאוד מבוגר יכולים לתרום איברים. השנה היו תרומות.
איך זה יכול להיות? דם לא לוקחים?
מאנשים מעל גיל 90, כבד וכליות, כן, כן.
אז איך זה שתורמי דם מעל גיל 60 או 65 מסרבים להם?
איך אומרים, אנחנו לא משווים עגבניות למלפפונים. לכל איבר או רקמה, אותה, זה נקרא תאים בדם, יש את המאפיינים שלו, אז אי אפשר להשוות. אבל גם בישראל, לפני כמה שנים, לקחו, כשאני התחלתי את המערך של ההשתלות, היה עד גיל 75, גיל התורמים. אחרי זה עלינו ל-80, אחרי זה 85, 90, 90 פלוס, הידע מתקדם, היום עושים סיטי לכל תורם, אז אפשר לבדוק את מצב האיברים שלו, ולפי זה להחליט, ואנשים מעריכים שנים יותר בבריאות טובה יותר, כבריאות של האוכלוסייה התקדמה, ולכן, מי שפעם היה בן 70, הוא היה מאוד מאוד חולה, והיום בן 70 הוא פרח, שרק מתחיל את חייו.
נראה לי, תמר, שאנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום המפגש האינטרנטי, אבל רק רגע אחד, אני מבקש שתספרי על כרטיס אדי, איך מתקשרים, מה עושים, בואו נלך קדימה.
לא חשוב אם יש לאנשים מחלות, אפשר להירשם גם אם יש מחלות, גם בכל גיל, ובבית החולים יחליטו לפי טיב האיבר אם אפשר לקחת. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מגיל 17 מזמינים את כל הציבור לחתום על כרטיס אדי.
איפה חותמים? איכן חותמים?
אני מסבירה. כרגע אפשר לצלצל, אפילו מי ששומע אותנו כרגע, או לצלצל כוכבית 6262, יש לנו...
כוכבית 6262.
62, וגם לעשות גוגל, לכתוב כרטיס עדי, ומיד עולה קישור, והיום הכל כל כך פשוט, ונכנסים וחותמים.
והפרוצדורה ארוכה? בסדר, אני צלצלתי.
וגמרנו, ומקבלים אחרי כמה ימים את הכרטיס בדואר.
בלי הסבר, הוא לא מבין למה הוא הולך, הוא מבין, אבל הוא לא מקבל איזשהו הסבר פנים אל פנים על מה שהוא עומד לעבור?
אתה מתכוון למי שחותם על כרטיס אדי?
כן, כן, כן.
תראה, אנחנו בשביל זה נותנים הרצאות ומעבירים מידע בכל מיני אופציות, באופציות הדיגיטליות, יש לנו פייסבוק ויש לנו אינסטגרם, יש לנו אתר אינטרנט מפואר, ואנחנו משתדלים להופיע בתקשורת לפחות פעם בשבוע בכל מיני אמצעי מדיה על סיפור שמישהו תרם קרנית ומישהו תרם עיוור ופה מושתל ופה תורם ופה פגישה ביניהם. אנחנו גם בערבית, גם ברוסית וגם בעברית יש לנו מפעילים מערך של יחסי ציבור כדי שאנשים יבינו. וכמובן בכל מקום יש עלון הסבר. ורגע, משהו חדש, אפשר באמצעים הממשלתיים המקוונים, כשבן אדם ניגש למלא תופס או למלא דרכון, או לרישיון נהיגה, כשהוא גמר לסיים את התופס, מופיע על האופציה לחתום על כרטיס אדי, עם הסבר קצר וגם לינק להסבר ארוך.
אז עוד שאלה אחת יש לי בבקשה אליך, כמה חברים הצטרפו לכרטיסי אדי?
נכון, יש לנו למעלה ממיליון, פחות ממיליון 100,000, אבל אנחנו בכיוון לשם.
תמר, מיליון, את יודעת כמה מנדטים זה? 2.5 מנדטים. אם אנחנו מדברים על הבחירות האחרונות, תכפילו את זה, תלכו קדימה, אני מוכן לתת לכם את היד.
שכל הציבור בישראל יחתום על כרטיס אדי. אתה מוזמן בכל תוכנית שלך, כשאתה מתחיל אותה ומסיים אותה, להגיד, חבר'ה, עוד לא חתמתם על כרטיס אדי, כוכבית 6262.
לקחתי את הרעיון, אני אשתדל לבצע את זה. אם לא בכל תוכנית, בכל תוכנית שנייה אחרת, יגידו שאני חוזר על עצמי.
שיגידו, ויחתמו.
דוקטור תמר אשכנזי, ריתקת אותנו. אני צריך לומר את האמת, ממש ריתקת אותנו ואותי, אך אנחנו נאלצים להיפרד ממצוות השעון. אך לא קודם שעודה לך ולכל הצוות הערכי העובד איתך. ובשם המאזינים ותושבי המדינה, אנחנו מודים לכם על פועלכם הברוך המציל חיים. תמר, לכי קדימה. אנחנו ברדיו סול תומכים בכם, ואני אשתדל כל לפחות פעמיים בחודש לדבר בדקה אחת על כרטיס עדי. תודה תמר.
תודה רבה.
נעמת
תודה,
לי,
תודה.
נעמת לנו.
תודה.
מוזיקה.
רק כוכב אחד מאיר, מסמן לי את הדרך, בשביל פוסע לבדי, כמעט שעה בערך. אומרים שם בסיבוב, בקרחת ראשונה, בתוך בית מאשן, יושבת הזקנה. שם לילה ולשתוק הרבה בבת אחד ממנה והפתח מתגלה עומד שם לבדי בתוך החשיכה תמיל עוד על גבי והדרך עוד פתוחה עומד שם לבדי מגשש באפלה עד שלי
מאזינות ומאזינים, הרשו לי לעלות לשידור אדם מאוד מיוחד בשם בצלאל יקונט. מה מיוחד בו? הוא עצמו תרם כליה. הוא עצמו תרם כליה איבר מאיברו לאישה, אם ואשת איש שלא הכיר קודם, והוא עשה את המעשה. אם תמר אשכנזי מנהלת את את המפעל הגדול שנקרא כרטיסי עדי, בצלאל הוא זה שתרם. שלום לך חברי וידידי בצלאל.
שלום לידידי היקר בן, מה שלומך?
מה שלומך? מה שלומך?
אני מצוין, ברוך השם, אני רק מתקן דבר קטן, שלא תרמתי לאישה, תרמתי לגבר, שגם הוא אבא לחמישה ילדים, שמאז התרומה, ברוך השם, הביא עוד שני ילדים לעולם.
אז א', סליחה על, על הטעות, ואם, זה היית, ואם זה היה אישה, אז היית אומר לא, או שהיית אומר גם כן?
אני בוודאי ש... בוא נתחיל מההתחלה. הסיפור היה לפני חמש וחצי שנים.
תספר לנו קצת את איך תרמת. נעשה את זה בקצרה כדי שנוכל גם להתגלגל הלאה.
כן, כן, כן. זה היה לפני חמש שנים שהייתי בחול. שמעתי שאחד מהחברים שלי בספסל בית הכנסת לא חש בטוב. התקשרתי אליו משם, שאלתי אותו שמוליק מה קרה. הוא אמר לי, הלכו לי הכליות, אני צריך תרומת כליה. ואני מרחוק מיד שלפתי ואמרתי לו, יאללה, אני בשבילך מוכן לתרום כליה. נחזור לארץ ונעשה בדיקות ונראה אם זה מתאים ונתקדם הלאה, חזרתי לארץ, התחלתי את הבדיקות ואז קיבלתי את האכזבה, לא אכזבה, מצד אחד זה היה מצוין, כי אשתו תרמה לו בסופו של תהליך, אבל האכזבה הייתה שזה לא היה אני, כי אני כבר מאוד רציתי, ואז התברר שבכפר חמד, ואני גר בכפר חמד, יש עוד אברך מאוד צעיר, שידעתי עליו, והוא חשמלאי, אני הכרתי אותו, לא הכרתי אותו באופן אישית, כי הוא גר בקצה השני של כפר חב"ד, אבל לא הכרתי אותו.
מה זה בקצה השני של כפר חב"ד? כל כפר חב"ד הוא לא, הוא... מה גודלו שזה קצה שני
כן,
שאתה לא מכיר?
כן, כל כפר חב"ד זה 1,500 משפחות, אבל זה קצת רחוק, בכל אופן, לא מכירים כל אחד, יש כמה וכמה בתי כנסת, לא מתפללים כולם עם כולם.
חשבתי שכולם מתרכזים בבניין הגדול של הרבי מלובביץ', הסמיך אותו במקומו הגדול, לא? זה לא כך?
אכן כך, אבל זה לא המקרה הנכון.
טוב, נמשיך עם ההשתלה.
כן, ואז אמרתי לו שאני, קוראים לו יהודה, מחור תימני חמוד להלאה, ואמרתי לו, יהודה, אני שמעתי שאתה חולה בכליות, ואתה זקוק להשתלת כליה, ואני מוכן. הוא אמר לי, לא בעבר חשבון, אתה לא תתרום לי, לא יתרום לי מישהו מכפר חב"ד. הוא פחד שאם יקרה לי משהו בהמשך, איך הוא יכול להסתובב בכפר חב"ד, ולראות את אשתי ואת הילדים ובעלה או אביהם מרגיש לא חש בטוב. אז אני כמובן לא ידעתי מה לענות לו. ואז התחברתי לארגון משכמו ומעלה שנקרא מתנת חיים, בראש הארגון עמד הרב הבר, שהוא עצמו...
זה אותו הרב הבר שנפטר בקורונה?
נכון, הוא נפטר בקורונה הראשונה, בתחילת הקורונה, כן, הוא כן, עצמו כן, מושתל כן, כליה,
כן, 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 כן.
ומה שקרה הוא...
אשתו לקחה את המושכות לידיה.
נכון, אשתו לקחה את המושכות, והוא, כשהוא שכב במחלקת דיאליזה, שכב לידו חייל שתוך כדי שירותו הצבאי נתגלה שהוא חולה בכליות. קראו לו רפאל. כן. ואז הרב הבר עצמו מצא מישהו שיתרום לו, מישהו מהישיבה, תרם לו לרב הבר כליה, והוא היה נורא עצוב, הוא אמר, אני לא יכול להשאיר את רפאל לבד להמשיך לקבל דיאליזה. הוא אמר, הוא חייב לעשות הכל כדי למצוא לו כליה, ואכן, אחרי תקופה מסוימת, הוא מצא בשבילו גם כליה.
נחזור לכליה שלך, מהר.
נכון, הוא מצא לו כליה, וכשהתקדמו בבדיקות, וכשהגיעו לפני השתלה של אותו חייל, החייל לא החזיק מעמד ונפטר. ואז הרב אבר החליט שהוא מקים עמותה שנקראת מתנת חיים, להגיע למצב שבמדינת ישראל לא יהיה מצב שמישהו מחכה להשתלת כליה. כל מי שיצטרך יקבל במיידי, כי יהיו כל כך הרבה אנשים שירצו לתרום. וכך אני הגעתי לעמותה הזאת, ואז התחלתי את הבדיקות, וכששמוליק, ידידי לספסל בית הכנסת, קיבל כבר כליה מאשתו, אז אני מאוד רציתי לתת ליהודה, כי ידעתי שגם הוא עושה דיאליזה. אברך צעיר בן 35, אבא כמו שאמרתי לחמישה ילדים,
אבל הוא לא רצה... עוד דקה, העמותה הזאת משרתת רק חרדים דתיים, או גם את הבדואים ואת הערבים ואת החילונים ואת הכל?
העמותה הזאת, אין לה שום הבדל, לא דת ולא מין, לא זכר ולא נקבה ולא יהודים ולא ערבים, כמו שאני תרמתי בסופו של דבר ליהודה, יכלתי לתרום גם לאברהים, שגר באחד מהיישובים של הבדואים, או בצפון, או בדרום, או במרכז, או במערב.
וכמה זמן שכבת בבית חולים, או היית בבית
אני
חולים? לפני הניתוח ואחרי הניתוח?
הבדיקות הן ארוכות מאוד, וחלקם קשות יותר, חלקם קשות פחות, והסיפה המדויקת שהן ארוכות וחזקות, זה כדי לראות שאני אעבור את ההשתלה בצורה המרבית הכי טובה שיכולה להיות, ושאני כנראה בעזרת השם לא יחלה במחלת כליות במשך החיים שלי עצמי.
לאורך ימים, לאורך חיים ארוכים וטובים ובריאים.
אמן.
אז כמה זמן היית בבית חולים סך הכל?
אז סך הכל הייתי 48 שעות.
מה?
מרגע ש... כן, כן. היום משחררים מהר מאוד מבית חולים אחרי תרומת כליה, לוקחים קצת משככי כאבים, מחזיקים קצת את הבטן התחתונה, זה קצת דומה לניתוח קיסרי, רק אני חושב שניתוח השתלת, קריטת כליה, כי אנחנו כשמוציאים מאיתנו את הכליה, זה נקרא לקרות את הכליה, אז כשקורטים את הכליה, זה קצת יותר קשה מאשר לידה של ניתוח קיסרי, אבל עם כל זה עוברים את זה בשלום, אחרי שבוע, שבועיים, ולפעמים שלושה שבועות, חוזרים חזרה לתפקוד מלא.
אז אתה היית בבית חולים 48 שעות, זה צית.
48 אולי 50 שעות, לא יותר מזה.
והחולה שתרמו לו, כמה זמן הוא צריך לשעות אותו?
הוא בדרך כלל נשאר 6-7 ימים, ואם הכל בסדר והכליה נקלטה כמו שצריך, הוא ממשיך לקחת תרופות כל ימי חייו. אני לא לוקח שום דבר ברוך השם מאז, ואני גם לא אמור לקחת, ואנחנו יכולים, אנחנו בתור אנשים רעים, שיש לנו שני כליות, אחת מצד ימין ואחת מצד שמאל, זה בדרך כלל נמצא מאחורי הגב. אנחנו, התפקוד של הכליות שלנו אף פעם לא מגיעות ל-100% תפקוד, כי הן לא צריכות להגיע ל-100% תפקוד.
הבנתי.
סך הכל הן עובדות כ-40%. ברגע שלוקחים איתנו כליה אחת, אז הכליה הנותרת, היא צומחת במשך שנה שלמה לכמעט פי שתיים מהכליה, כמו שיש לכל אחד.
ומתאמצת עבור הכליה החסרה.
נכון, אז היא גודלת.
היא גודלת.
ואז היא נהיית כמעט פי שתיים מהכליה הרגילה, וכך היא ממשיכה לתפקד כל ימי חיה. אנחנו
עכשיו,
רק להקפיד לשתות הרבה.
אהה. אז אתה מרבה לשתות גם בחורף?
אני משתדל, כשאני יושב איתך בדרך כלל במסעדה, אז אתה נותן לי תמיד על הראש.
עוד לא הלכנו למסעדה, בוא נלך למסעדה, בוא נעשה את זה.
יאללה, ואז תיתן לי על הראש, אני לא שותה מספיק.
תספר לנו קצת על העמותה מתנת חיים. היא עמותה שגם עובדת עם עמותות דומות בחול?
כן, יש עוד עמותה אחת כזאת בניו יורק, גם עומד בראשה ארגון דתי וחרדי.
מה, לדתיים, אולי... לדתיים.
לא לדתיים, לא, 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 לא.
ליהודים, למי?
ליהודים ושאינם יהודים. כל מי שצריך, תראה, אני אסביר לך בדרך כלל, זה עובד כך שאם יצא שאני לא מתאים למישהו מסוים, אז אני יכול לתת למישהו אחר, והמישהו אחר אנחנו עושים ניתוח בהצלבה. מישהו, נגיד, לי קוראים בצלל, ואני רוצה לתרום ליהודה, בנקודה אחרת בארץ יש שרה שרוצה לתרום לבעלה משה. עכשיו, שרה לא מתאימה למשה, ושרה מתאימה ליהודה. אז אני מחליף, ואני מתאים כן למשה, אז אני מחליף, נותן למשה, ושרה נותנת ליהודה.
ואיך מגיעה, איך מגיעה כליה מיבשת אחת השנייה? איזה פרוצדורה?
זה קצת יותר מסובך, לא, לא. בדרך כלל לא יעשו דבר כזה, יביאו את החולה, את התורם לאותו בית חולים איפה שהחולה נמצא. אבל בארצות הברית, הם עובדים בעיקר עם חולים בתוך ארצות הברית עצמה. אבל זה יכול להיות יהודים ושאינם יהודים. אני צריך רק לחתום על הטופס של עמותת מתנת חיים, ושם כתוב, האם אתה מוכן לתרום רק... האם אתה רוצה לתרום רק ליהודי, או שאתה, יש לך הגבלות כלשהם?
אני לא מאמין לך. הטופס הזה, אני פה, את זה אני צריך להבין. הטופס הזה, כתוב עליו, האם אתה רוצה רק ליהודים, או שאינם יהודים?
לא, לא, לא. האם יש לך עדפות מסוימות למי אתה מוכן ולמי אתה לא מוכן?
איפה הטופס הזה מופץ?
הוא לא מופץ, הוא באינטרנט. כשנרשמים לעמותה של מתנת חיים, אם תכתוב מתנת חיים ותרצה לתרום כליה, אתה יכול להיכנס לאתר אינטרנט של מתנת חיים, שם אתה תקבל את כל הבדיקות הראשונות שאתה צריך לעשות, והם ילוו את התורם הפוטנציאלי עד התרומה שלו עצמו, וגם לאחר שהוא כבר מבריא ויוצא מחדר הניתוח. בפנים הוא יכול לרשום שהוא רוצה לתרום רק לאישה, או רק לגבר, או רק ליהודי, או רק שלא יהודי, או שהוא רוצה לתרום לכולם. אני, כשאני... נתבקשתי למלא את הטופס, כתבתי במפורש שאני מוכן לתרום לכל מי שצריך.
ואם הוא יהודי, הוא צריך, יש שם גם רובריקה חילוני או דתי?
לא,
ברוך השם, זה לא קיים.
לא קיים כלום, אתה יכול לתרום למי שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה, אין לזה שום הגבלה.
מדוע העמותה שלכם, לא, אשאל אחרת, האם העמותה שלכם משתפת פעולה עם כרטיס עדי?
קודם כל, במאמר מוסגר, אולי הוא במאמר לא מוסגר, אני עצמי חתום גם, אני יהודי דתי וחרדי, ואני יפה, חתום גם על כרטיס עדי. ובית,
עוד סלש, עוד סלש.
תודה. אחד מהמפגשים לקראת סיום, לפני ההשתלה, נפגשתי עם תמר אשכנזי עצמה, והיא מאוד אוהבת את העמותה, והיא מאוד מחוברת לעמותה, והעמותה נעזרת בה, והיא נעזרת בעמותה, עובדים לגמרי בשיתוף פעולה בכל דבר ועניין.
אתם מכירים אחד את השני?
היא מכירה אותי בפנים, אני לא חושב שהיא מכירה אותי בשמי, אבל כי נפגשתי איתה סך הכל פעם אחת, אבל את הרב הבר, ודאי, איזו שאלה. הרב הבר עצמו היה מבקר, והיום אשתו ממלאת את מקומו, הוא היה מבקר כל חולה וכל תורם לפני השתלה ואחרי השתלה, בכל בית חולים שהיה בארץ, אם זה היה ברמב"ם או בתל השומר, או באיכילוב, או בירושלים, זה ארבעת בתי חולים בארץ שעושים את ההשתלות כליה האלה. והרב הבר תמיד היה מבקר את כולם, ועד היום אשתו ממשיכה ומתפעלת את העמותה הזאת ביד רמה, ואנחנו נמצאים היום ב-1300 השתלות כליה.
באיזה תקופת, מאיזה תקופת זמן? באיזה תקופת זמן?
בסביבות 10 שנים מאז שהרב הבר...
1300 ב-10 שנים, דהיינו נכון. בחשבון הקצר שלי זה 130 בשנה.
נכון.
זה הרבה, זה
בשנים
מעט?
בשנים הראשונות זה היה מעט, היו עשרות בודדות, אבל בשנים האחרונות, ובפרט מאז שהרב הבר נפטר, שאז כל הסיפור שלו התפרסם בכל העולם, אז יש שנים האחרונות מהקורונה, מגיעים ל-200 ול-300 איש בשנה גם כן. אני פשוט אישית...
זה בצדקת במרכאות כפולות הקורונה.
מזה הכירו אותו יותר, אלה שעד היום לא הכירו אותו, אבל היום כולם מכירים, כולם שמעו על העמותה הזאת, היא עוזרת לכל מי שזקוק ומי שצריך. מאחר ויש לנו, תרשה לי עוד משפט, מאחר ויש לנו כל כך הרבה מאזנים לתוכנית שלך, אני רוצה לומר ולהאיר את עיניהם שכל מי שחושב, קודם כל שהוא בריא, בריא בנפשו ובריא בגופו, והוא חושב שהוא מסוגל לתרום כליה, שילך לעשות את זה ויפה, או היא או הוא שילכו לעשות את זה ויפה שעה אחת קודם. זה דבר שילווה אתכם באושר אינסופי.
מהי
אתכם האחרון? אני כל בוקר וכל ערב אני הולך לישון עם האושר הזה על המעשה שאני עשיתי.
אתה מוסיף ברכה לברכות השחר מזה שאתה תרמת כליה? תאמר לי, כמה ממתינים אצלכם? כמה רשימת הממתינים?
במדינת ישראל, במצב נתון כמו היום, אני חושב שממתינים כ-1,000 איש, בין 800 ל-1,000 איש, שהם כבר מוכנים פיזית להשתלת כליים, והם רק מחפשים שיבוא תורם.
לכם אין רשימת המתנה שלכם?
בוודאי שיש.
כמה רשומים שם?
אותם מספרים, כי זה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, אז זה אותם רשימות. זה אותם רשימות, אנחנו מעבירים מידע. אני היום, מאז שתרמתי לפני 5 שנים, מתנדף בעמותה, מלווה חולים, מלווה מושתלים. זה האושר שלי, וזה התענוג הגדול שאני קם בבוקר עם זה, והולך לישון בערב עם זה. וכל פעם כשמתקשר אליי מישהו, ואני אומר גם עכשיו, אני יכול למסור את המספר הטלפון שלי האישי, כל מי שצריך עזרה, ואני יכול במשהו לעזור, זה לא שיש לנו כליות פרק, בפריזר שממתינות לחולים, הלוואי וכך. אבל אם מישהו רוצה עזרה, אני מוכן לנסות לעזור במה שאני יכול.
יפה.
ואפשר למצוא את המספר טלפון של עמותת מתנות חיים.
יש לכם... אתה תקב, אתה תמסור את כל הפרטים, אני אתן לך את כל הבמה, כי זה חשוב. השאלה היא, האם יש לכם יותר תורמים מהחיים, או יותר תורמים ממוות קליני?
ברור שיש יותר תורמים מהחיים מאשר ממוות קליני, כי בדרך כלל בן אדם שמת, מביאים אותו לבית חולים, ואז זה כבר עובר ישירות דרך תמר אשכנזית, כבר לא עובר דרך העמותה. כי אז צריכים למצוא חולה שזקוק להשתלה, משהו יותר מהר, ואצלם הרשימות הן יותר מהירות, אפשר להזמין מעכשיו לעכשיו חולה שזקוק להשתלה, שזה בא מתורם מן המת.
אז עכשיו בצלאל תיתן לנו את כל הפרטים קודם שאנחנו מסיימים את הרעיון, משום שהשעון פה עושה בנו שמות.
זה אני מסכים. עמותת מתנות חיים, המשרדים שלהם זה בירושלים, והמספר טלפון זה 02-5000-755.
אולי תחזור על זה עוד פעם, כן?
כן, 02-5000-755. ולפעמים צריכים לחכות בתור בגלל שהן עסוקות מאוד, והן עובדות, כל המתנדבות שם עובדות שלא על מנת לקבל פרס, זה הכל התנדבות מלאה. כל העמותה הזאת זה התנדבות מלאה מתחילתה והצופה.
בצלאל, ריתקת אותנו, אך אנחנו נאלצים להיפרץ.
אני ממליץ מאוד, כן? מאוד בחום.
כן. אך אנחנו נאלצים להיפרץ ממצוות השעון. אך לא קודם שעודה לך ולכל צוות הערכי העובד איתך. ובשם המאזינים ותושבי המדינה על מפעלכם הברוך המציל חיים. בצלאל, אני צריך לומר את האמת, אני מכיר אנשים בארץ או בעולם, אבל לעולם לא הכרתי אדם שתרם איבר מאיבריו כשהוא בחיים לאורך ימים טובים. יישר כוח אחד גדול.
לחדר הניתוח בתופים ובמחולות.
יישר כוח גדול.
תודה רבה.
מאזינות ומאזינים, השעון רץ כנגדנו ושעתנו המשותפת המרתקת חלפה לה מהר מדי. אני מקווה שנהניתם מהדיון כמוני. הנושא לדיון היום טעם אך לא נשלם ונשאר כחומר למחשבה. דברו איתי בפייסבוק, B-N-S-H-E-F-E-T, שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, גם בבית כדאי לשמור מרחק, או בכל מקום שתהיו. תודה לשוקי, טכנאי השידור שללא עזרתו הרבה, השידור לא היה משודר, ולמאיה, בת זוגתי, העוזרת לי בבחירת השירים. להתראות לכם, נשתמע ביום רביעי הבא, שוב בשידור 5-6. ביי!
שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני התחברו עם הדרך, הפחדים יפחדו שלא תיפטרו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת, תדע שאני
כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע, וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני חייב להפיל כל עוד שאני מניע כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע וממסטל אותי ויש אצלך אור אני בטח עוד אחזור אני יודע אני זז וזה פוגע בלב שלי יש מור שאי אפשר לסגור ואני שהאוויר מגיע וזה לא מפריע הוא מלטף אותי ויש אצלך אותי